עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת הלשמיע נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. יש לנו זכות להיפגש לעוד יום, לעוד דקות ארוכות של קורת רוח שתענוג שמחה ואושר צרוף, שאנחנו זוכים להיות מ... בני לגיונו של מלך מהחבורה הקדושה הולכת, מתרחבת וגדלה בזכותכם שלומדי הדף היומי הירושלמי. כמה למדו ירושלמי עד לפני מספר חודשים, וכמה ברוך השם לומדים היום, וזה בזכותכם, בזכות זה שאתם משתפים ומביאים עוד חברים ועוד יהודים ועוד קהילות, שלאט לאט עם ישראל כולו ילמד ירושלמי, לפחות כמו שלומדים בבלי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם התאורה של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה, ולרפואתו השלמה והמהירה של נתן בן רחל, אב צעיר לשלושה ילדים רכים שעדיין מורדם ומונשם, וברוך השם בזכות התפילות שלכם יחזור להיתנו לרפואה שלמה ומהירה בתוך שאר חולי ישראל. אנחנו נמצאים בבחור בדף סמך א' בעיצומה של הלכה ו', פרק אלו דברים, פרק שמיני. למדנו במשנה, אין מברכין על הנר ברכת בורא מאורי האש במוצאי שבת עד שיהיה אותו לאורו. מביא ירושלמי דרש רבי זעירא ברי בנו של רבי אבהו, נאמר לגבי בריאת האור ביום הראשון של ששת ימי בראשית, וירא אלוקים את האור כי טוב, ואחר כך ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. מביא רפני משה מכאן שאינו ניכר הבדלה בין חושך לאור, אלא עד שיראה את האור ויכול להנות ממנו, דכתיב כי טוב. כלומר, קודם כל יש כי טוב, רואים את האור, ורק לאחר שנהנים מהאור, הרי שניתן לברך, ניתן להבדיל, ניתן להבחין. ואומנם ברכת הנר במוצאי שבת לא קשורה מצד עצמה להבדלה, ואם כן נשאלת השאלה, מה ביאור דברי הירושלמי כאן להגדיר, שאני יכול להבדיל בין רק אם ראיתי. אבל עדיין הירושלמי כאן מביא כאן רמז, כי בדרך כלל, ברכת בורא מאורי האש, אנחנו עושים בהבדלה, ולכן זה כן קשור להבדלה. ממשיך הירושלמי ואומר, רבי יהודה ברבי סימון אמר, יבדילו או לא. הירושלמי כעת מביא עוד דרשות לפסוק ויבדיל. ולכאורה צריך להבין, הרי המילה ויבדיל אינה שייכת, אלא בשני דברים שמאוד דומים זה לזה, ואז צריך להבדיל, זה מראהו. אבל היות והאור והחושך, הרי כל אחד יש לו מהות שונה לחלוטין. ואם כן, לא ניתן להתבלבל ביניהם, הרי שלא לא צריך להבדיל ביניהם. אם כן, מדוע הקדוש ברוך הוא היה צריך להבדיל ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך? הרי החושך והאור הם כבר מצד עצמם מובדלים, ואין ביניהם שום דמיון. ועל כך מבאר הירושלמי, הבדילו לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא ייחד, בידל והוציא את האור הראשון לעצמו, מפני שהאור הזה שהיה בימים הראשונים, הקדוש ברוך הוא גנז אותו לעתיד לבוא. כי אותו אור ראה הקדוש ברוך הוא, שהוא למעשה טוב מדי בכדי שנעשה בו שימוש בעולם. ודבר זה לא מובן לכאורה שהקדוש ברוך הוא לא צריך אור ושום דבר גשמי. ומדוע ומה הכוונה שהקדוש ברוך הוא משתמש דווקא באור הזה? והאמת היא שבספר דניאל כתוב, ונהורה עם אשרה, הוא גלה עמיקתה ומסתרתה, הוא גולה עמוקות ונסתרות, ידע מה בחשוכה ויודע מה בחושך. ויוצא שהפסוק הזה עוסק בידיעה המוחלטת של הקדוש ברוך הוא, שכוללת את מה שהיה ואת מה שיהיה. וזה דבר שהאדם לא יכול להשיג את הדברים הללו. וכוונת הפסוק הוא שידיעת השם אינה על ידי החושים, והיא באה מבחוץ כתוצאה מאותו אור. לכן רבי יהודה ברבי סימון אומר, זה הכוונה של הפסוק. הבדילו לא, ורבנן אמרין, הבדילו לצדיקים לעתיד לבוא. שהקדוש ברוך הוא גנז את האור הזה, לא בשביל הקדוש ברוך הוא, לא הבדילו לו, לא כביכול לצרכים של הקדוש ברוך הוא, אלא הכוונה, הקדוש ברוך הוא הבדיל, בידל את האור הזה, וגנז ושמר את האור הזה, לצדיקים לעתיד לבוא. ושם מובא במדרש בבראשית רבה, משל המלך שהייתה לו מנה יפה, והפרישה לבנו. גם כאן בא הקדוש ברוך הוא, וגנז את האור לצדיקים. והבבלי בחגיגה י"ב מביא בשם רבי אלעזר, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, כיוון שיסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה, וראה שמעשה מקולקלים, עמד וגנזו מהם. ואמר רבי ברכיה, ממשיכה הגמרא ואומרת, כך דרשו שני גדולי עולם, אומר הירושלמי, רבי יוחנן וגיסו רבי שמעון בן לקיש. כתוב בפסוק והבדל אלוקים, הכוונה הבדלה ודאי. כלומר, יש כאן בידול מוחלט בין שני דברים, בין האור ובין החושך. לא בגלל שהאור והחושך הם דומים וצריך להבדיל ביניהם. משלו משל למה הדבר דומה? למלך שהיו לו שני אסטרטיגין, היה לו שני פקידים. זה אומר אני משמש ביום, וזה אומר אני משמש ביום. קרא לראשון ואמר לו פלוני היום יהיה תחומך. קרא לשני המלך ואמר לו פלוני, הלילה יהיה תחומך. תחומך. עד ההוד הכתיב, זה כוונת הפסוק ויקרא אלוקים לאור יום. קרא לאור ואמר לו היום יהיה תחומך, ולחושך אמר לו הלילה יהיה תחומך, ובזה מיושבת הקושייה. לא הכוונה שהאור והחושך הם שני יצורים, שתי ישויות אדומות זו לזו, והקדוש ברוך הוא בא ובידל ביניהם למרות הקושי להבדיל ביניהם. אלא הכוונה שמלכתחילה אלו הן שתי ישויות שונות, ולכל אחד יש זמן אחר של שלטון, זמן אחר של ממשלה, זמן אחר שהוא מצוי בו. אמר רבי יוחנן הוא שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב, באיוב למדחת, המימך צווית הבוקר ידעת השחר מקומו, וכי אתה יכול לעשות כך, לבוא ולפקוד על השמש מתי היא תמשול, ועל הירח מתי הוא ימשול, ידעת איזהו מקומו של אור ששת ימי בראשית, איכן נגנז, שתי הידיעות אינך יודע אותם. אמר רבי תנחומה, אנא אמרי תמה. אני אמרתי תם, באור נוסף, למה שהקדוש ברוך הוא, כך בירור רבי יוחנן וריש לקיש, קיבע את זמני הממשלה של החושך ושל האור, האור ביום והחושך בלילה. נאמר בישעיהו ממי, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום, הכוונה מי שיצרן כבר עושה שלום ביניהם. איך הקדוש ברוך הוא עשה שלום ביניהם? הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד זמן של ממשלה, זמן של שלטון. ראינו במשנה מברכין על הנרת שיורטו לאורו. רב אמר יורטו באלף, ושמואל אמר יורטו בעין. מה ביאורם של הדברים? מאן דאמר יורטו באלף, הדבר מסתדר על פי מה שאמרו בני יעקב לשכם וחמור, לאחר שהם חטפו את דינה, אך בזאת נאותו לכם. מה זה נאותו? מלשון ריצוי, מלשון הסכמה. אם תעשו ברית מילה, אנחנו נאות למה שאתם מציעים. אז גם כאן, אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו, עד שנהנה, שנתרצה, שנסכים שנהנה מהנר. אבל מה דאמר יאותו בעין זה על פי הפסוק בישעיה נון? לדעת יעוף את יעף דבר. ביורם של דברים, שישעיה אומר שאנחנו צריכים לדעת דבר בעיתו ובזמנו, למי שהוא יעף, יעף הכוונה מי שצמא לשמוע את דבר השם הוא יודע. מי שלא צמא, מי שלא יעף, מי שלא עייף, לא מרגיש לדברי תורה כמו האדם שצמא למים, הרי שהוא אינו לן בעומקה של הלכה והוא לא משיג השגות של תורה. גם כאן יאותו זה מלשון עת. אין מבחין על הנר עד שיאותו בעין יגיע העת של הלילה שאז ניתן להנות מאור הנר. מחלוקת נוסף לגבי אות אחת, האם גורסים ואיך גורסים, תמן תנינן מביא הירושלמי את הסוגיה בעירובין נונבט בבבלי, כיצד מעברין את הערים, הרי כל עיר, אדם ששובט בה, רשאי ללכת את כל העיר גם אם היא גדולה כנינווה, ולצאת מתחומי העיר 2,000 אמה ותולו. ונשאלת השאלה כיצד מעברין את הערים, בכדי לקבוע תחום שבת, שהרי אסור לצאת מהעיר כמו שלמנו 2,000 אמה, צריך לקבוע את תחום שבת, ותחום שבת הוא למעשה נקבע על ידי ריבוע העיר. איך מעברים את העיר? איך מודדים את העיר? רב אמר מעברים באלף, ושמואל אמר שגורסים מעברים בעין. מן דאמר מעברים באלף, הכוונה מוסיפים לאיבר. מודדים ובודקים מהו הבית האחרון, איזה בודקה, איזה מקום שמשתמשים בו, והוא למעשה אם גרים בו, אם לנים בו בלילה, הרי שהוא מוסיף על העיר, הוא מוסיף עבר נוסף, כתוצאה מכך שטח העיר מתרחב לגבי איסור יציאה מחוץ לתחום. אבל מאן דאמר שגורסים מעברין בעין, הכוונה כאישה מעוברת, גם כאן יש את העיר, אבל יש איזה בית שבולט, ואם הבית הוא בתוך 140 אמה ושליש, הרי שלמעשה הבית הוא כביכול מוסיף עוד תוספת לעיר כמו אישה מעוברת. תמן תנינן מחלוקת נוספת מביאה ירושלמי, לפני עדיהן של גויים, אומרת הגמרא בתחילת עבודה זרה, משנה הראשונה בעבודה זרה, לפני שלושת ימי עידם, ימי חגם של הגויים, עשו לסב וליתן עמהם שלושה ימים, מפני שהם עודים לעבודה זרה שלהם, כאשר הם מרוויחים, מוכרים וכו'. רב אמר שגורסים עדיהן בעין, ושמואל אמר שגורסים עדיהן באלף, מן דה אמר שגורסים עדיהן באלף, זה על פי הפסוק בדברים למד ב', כי קרוב יום עידם, יום החג שלהם נקרא אצלנו יום עיד. ומן דה אמר עדיהן בעין, זה על פי הפסוק, בישעיה מ"ד, ועדיהם אמה, בל יראו ובל ידעו למען יבושו. כלומר, האלילים מהעבודה זרה נקראת עד, מפני שהם בסופו של דבר יעידו על העבודה זרה שלהם. יעידו על אותם גויים שעובדים אותם. אז גם כאן, האלילים נקראים עדים, וימי החגים שלהם גם נקראים עדים בהתאם לכך. שואל הירושלמי, מה מקיים שמואל תלמיד הרב? איך, מה יעשה שמואל עם הפסוק ועדיהם אמה מלשון עד בעין, למה הוא גורס עדיהם באלף? עונה ירושם, הוא יבר את הפסוק ועדיהם אמה, שהן עתידין להעיד על עובדיהן ליום הדין, שיוכלו להעיד שהם יעידו בשמיים על הגויים שעובדים אותם עבודה זרה, הם יעידו בהם ויבאישו אותם. אומרת המשנה, מבחין על הנר עד שיהיותו לאורו, אמר רבי דבר שמואל, מה הכוונה עד שיהיותו לאורו? כוונת הדברים כדי שיהיו נשים טובות לאורו. כלומר שיהיה בכוחה של אותה אישה, בכוחו של אותו נר להעיר, עד כדי כך שיהיה אפשר לטוות לאור הנר. אמר רבי יוחנן, כוונת המשנה אין מברכין על הנר עד שיהיותו לאורו, כדי שתהיה אינו רואה מה יש בכוס ומה בקערה, וברגע שהנר יש בכוחו להעיר עד כדי שיהיה ניתן להבחין מה יש בכוס ובקערה, הרי שניתן לברך על הנר. אמר רבי חננה, כדי שיהיה יודע להבחין בין מטבע למטבע, כלומר אם יש באור הנר ובכוח אור הנר, להעיר לנו עד כדי כך שנדע להבחין מה בין מטבע למטבע, הרי שניתן לברך על הנר, אלו הן שלושת השיטות שמופיעות כאן בירושלמי. הבבלי, בפחות בדף נ"ג עמוד ב', מביא שתי דעות דומות לדברי רב חיננה, הוא לאמר כדי שיקיר בין ניסה לפונדיון, וחזקי אמר כדי שיקיר בין מלחמה של טבריה למלחמה של ציפורי, שהכוונה לפי הערוך שני סוגי מטבעות. מביא ירושלמי ברייתא תני רבי הושעיה, אפילו טרקלין 10 על 10 מברכין. כלומר, גם אם הטרקלין עם החדר גדול מאוד, ובוודאי שאור הנר לא מגיע לכל פינה בחדר, הרי שבכל זאת, למרות שאתה לא קרוב לנר, הרי שאתה יכול לברך, והסיבה שכוונת המשנה לפי הברייתא עד שיהיותו לאורו, לא הכוונה שיהיו בנר עצמו, אלא הכוונה שאפילו אלו העומדים במקום יותר מרוחק, יכולים לברך על ראייה הנר בורא מאורי האש, למרות שהם לא יכולים להנות ממש מאור הנר. וגם כפי השיטה הזאת, הבבלי בדף נ"ג עמוד ב' בברכות, מביא שם בשם רב ורבשי, לא יאותו יאותו ממש, אלא כל שאילו עומד בקרוב ומשתמש לאורה, ואפילו בריחוק מקום. יש לציין, שלהלכה בסימן רש צדיק ח' באור החיים, שולחן ערוך פוסק, על פי הבבלי, שצריכים לעמוד סמוך לנר, ובשיעור שיכולים להבחין לאורו, בין מטבע של מדינה זה, למטבע של מדינה אחרת. ממשיכה הגמרא ומביאה רבי זעירא מקרב קום מבוצינה, היה מקרב לפניו את הנר, ואז היה מברך, אמרי לתלמידיו, רבי, מה את מחמיר עלינו? ועתני רבי הושעיה אפילו טרקלין 10 על 10 מברכין, אם כן לא צריך להתקרב לנר. אבל בכל זאת הייתה דעתו של רבי זעירא, כפי מסקנת הבבלי וכפי שמופיע להלכה, באורחה עם סימן רש צדיק ח'. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה זין, אומרת המשנה, מי שאכל ושכח ולא בירך, כלומר הוא אכל, שכח ויצא ממקומו, ונזכר לאחר שיצא ממקומו, שהוא טרם הברכה. נשאלת השאלה מה יעשה? האם הוא צריך לחזור לאותו מקום בכדי לברך או לא? בית שמאי אומרים יחזור למקומו ויברך. ובית הלל אומרים, אמנם לכתחילה הוא היה חייב לברך במקום שאכל, אבל היות וכבר שכח ויצא, יברך במקום שנזכר. ועד מתי מברך? כלומר, עד מתי ניתן לברך בחיי האחרונה? עונה המשנה, עד כדי שיתקל המזון במאב, והירושלמי יביא את שיעור העיכול. ורק יש לציין, שכל הדעה של בית הלל במשנה הכולה הגדולה, שלפי בית הלל, למרות ששכחת ויצאת מהמקום, אתה לא חייב לחזור למקום ולברך, אלא אתה יכול לברך במקום שנזכרת, זה דווקא באדם ששכח לברך במקומו. אולם במי שהלך במקומו במזיד, כולם יודעים שעליו לחזור למקומו, בכדי לברך ברכת המזון או ברכה מעין שלוש במקום שבו אכל, ובדיעבד, גם אם יצא במזיד וברך במקום אחר, הרי שהוא יצא ידי חובה לפי בית הלל וככה הלכה. אומר הירושלמי רבי יוסטה ברשונם אמר, טרן אמורין, יש שני אמוראים שנחלקו בביאור דברי המשנה. אחד אמר תעמון דבית שמי, מה טעמם של בית שמי? ואחד אמר, מה טעמם של בית הלל? מה דאמר תעמון דבית שמי? ביאר את שיטת בית שמי, מדוע עליו לחזור למקום שאכל ושם לברך, אילו שכח שם כיס, אבנים טובות ומרגליות, שמא לא היה חוזר ונוטל כיסו? האם הוא היה מוותר על העושר הרב, על ההון הרב? אם כן, גם לגבי ברכה הוא צריך לחזור, הפך היחזור למקומו, מברך. ואילו מן דמר תעמון דבית הלל, מי שביאר את טעמם של בית הלל, שאם הוא יצא בשוגג, הוא לא חייב לחזור, ביאר כך, אילו פועל עושה מלאכה בראש הדקל, או בתוך הבור, שמא מטריחין אותו שיחזור למקומו ויברך, הרי פשוט שאין מטריחין אותו. ולמה הדבר הזה פשוט? הסיבה היא כי יש כל מיני דברים שהקלו על הפועל בכדי שלא יתבטל בממלכתו יותר מדי, למשל התירו לפועל להתפלל תפילת 18 שם למעלה, אלא מברך במקום שנזכר, הפך גם כאן מברך במקום שנזכר, ולא יטריחו את האדם לחזור למקומו ולברך. והרמב״ם בלכות ברכות פרק ד' הלכה א', פסק לבית הלל, שהשוכח לברך במקומו, אינו צריך לחזור לשם כדי לברך. אבל הראש הביא בשם רב אמרם גאון, שפסק לבית שמי, שחייב לחזור ולברך במקום שאכל, וכפי שפסקו בבבלי כבית שמי, במחלוקת אחרת בפרק זה, שתי הדעות למעשה מובאות להלכה בשולחן ערוך, ואורחה עם סימן קוף פי ד'. ראינו במשנה, עד שיתקל המזון למאב, עד מתי הוא מברך, מביא הירושלמי ברייתא שמרחיבה, מביא מימרה שמרחיבה את דברי המשנה. רבי חייא בשם שמואל אומר הכוונה עד שיתקן המזון במאב, ואילו חכמים אומרים כל זמן שהוא צמא מחמת אותה סעודה, הוא עדיין יכול לברך בחיי האחרונה. והשיטה השלישית רבי יוחנן אמר, עד שירב כל זמן שהוא לא רעב, הרי שהוא יכול לברך עדיין ברכת המזון. והבבלי, נ"ג עמוד ב' במסכת ברכות, מביא מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן שם כשיטתו כאן, עד שירב, רק שם הגרסה בבבלי, כל זמן שאינו רעב, שזה בעצם אותה שיטה, ואילו ריש לקיש חולק ומביא שם שיעור אחר. אומרת המשנה, בא להם יין בתוך המזון, בא להם יין אחר המזון, ואין שם אלא אותו הכוס. בית שמאי אומרים, מברך על היין, ואחר כך מברך על המזון. כלומר, כאן מדובר שמגישים לפניהם יין בסיום הסעודה, טרם שברכו ברכת המזון, ויש רק כוס אחת. בית שמאי אומרים מברך על היין ושותה את היין, ואחר כך מברך על המזון ללא כוס, מפני ששיטת בית שמאי שברכת המזון אינה טעונה כוס. ואילו בית הלל חולקים ואומרים, לא, הוא מברך על המזון, כלומר הוא לא יכול לשתות את היין לאחר הסעודה טרם ברכת המזון, ואחר כך, כלומר לאחר ברכת המזון, מברך על היין, היות של שיטת בית הלל שברכת המזון טעונה כוס, וכך אכן נפסק להלכה, אלא שאנחנו היום לא נוהגים לברך על כוס, אבל ההלכה השולחן ערוך פוסק, שאפילו אדם אחד, לאו דווקא שלושה, אפילו אדם אחד שאוכל צריך לברך על הכוס, על פי המקובלים רק שלושה, אבל למעשה המנהג היום שאפילו שלושה עושים זימון ללא כוס. זה היום המנהג, אבל על פי ההלכה, הלכה כבית הלל, ששלושה בוודאי טעונים, ברכת המזון טעונה כוס בשלושה. ממשיכה המשנה ומביאה דין לגבי אמן עונין אמן אחר ישראל המברך, ואין עונין אמן אחר כותי המברך, אלא אם כן עד שישמע כל הברכה. והסיבה שיהודי בוודאי יתכוון לשמיים, ואילו כותי אנחנו חוששים שהוא לא יתכוון לשמיים, היות או בגלל שחלק מהכותים אנחנו לא אוחזים שגיורם היה גיור אמת, לא חלק אלא הכוונה כל הכותים, או לחילופין שבהתחלה גירותם הייתה גירות אמת, אלא שבסופו של דבר הם חטו ומצאו אצלם עבודה זרה על הגריזים. יש שרוצים לייחס את השומרונים של היום להמשך של הכותים של אז, מי שיראה במלאכים ב' פרק י' ז', שם הנביא מתאר את הסיפור של הכותים שהגלה סנחריב לארץ ישראל. אומר הירושלמי אמר רבי בא, על ידי שהיא ברכה קטנה, כעת הירושלמי מבאר את שיטת בית שמי, מדוע עליו לברך על היין שהביאו לו לאחר הסעודה בטרם שברך ברכת המזון, מדוע הוא מברך על היין אז? אומרים בית שמי, מכיוון שברכת היין היא ברכה קצרה, אם הוא ימתין מלברך עד לאחר ברכת המזון, יש חשש, שמה ישכח וישתלה לו ברכה, לכן התירו לו לשתות קודם שברך ברכת המזון. ראינו במשנה, עונין אמן אחר ישראל המברך, ואין עונין אמן אחר כותי המברך. מדייק הירושלמי, האחר ישראל עונין אמן, אף על פי שלא שמע את כל הברכה, כלומר, האם כאשר אתה שומע את סיום הברכה מישראל, אתה יכול לענות אמן למרות שלא שמעת את כל הברכה? לא קנטני וכי לא כך שונה הברייתא. שרי הברייתא אומרת שמע ולא ענה, יצא, אם אדם שמע ברכה בשביל לצאת ידי חובה, אם הוא שמע את כל הברכה הוא יצא ידי חובה, למרות שהוא לא ענה אמן. ענה ולא שמע, לא יצא. אבל אם הוא לא שמע את כל הברכה, למרות שהוא ענה אמן, הוא לא יצא ידי חובה. לכאורה, הסוגיה הזאת חולקת על המשנה שלנו. כי המשנה שלנו אומרת שמותר לענות אמן אחר ברכת ישראל, למרות שהוא לא שמע את כל הברכה ולא יצא ידי חובתו. מתרץ הירושלמי חי אברי דרב אמר, מדובר כאן בשלא אכל עם עין כזית, כלומר אצלנו מדובר שאתה לא מתכוון לצאת מדין שומע כעונה, כי לא אכלת כזית ולא התחייבת ברכה האחרונה, אלא כל העניין כאן זה האם אתה עונה אמן או לא עונה אמן. כאן באה המשנה ואומרת, אם זה ישראל שליבו לא שמיים, אתה יכול לענות אמן, אבל באמת לא יצאת ידי חובת הברכה, כי בשביל לצאת ידי חובת הברכה, עליך לשמוע את כל הברכה מתחילתה ועד סופה, ואז גם אם לא ענית אמן, הרי שידי חובת הברכה יצאת. אבל שם הברייתא עוסקת באדם שרוצה לצאת מחברו ידי חובה. שם לא האמן מעכב, מה שמעכב זה שתשמע את כל הברכה מתחילתה ועד סופה. אחא מתנית תני כאן מביא הירושלמי ברייתא, שמע ולא ענה יצא, אם שמעת את כל ההלל או את כל הברכה ולא ענית אמן, יצאת ידי חובה. אמנם יש לך חטא בכך שלא ענית אמן, אבל מכיוון ששמעת את כל הנוסח של ההלל מתחילתו ועד סופו, הרי שמדין שומע כעונה יצאת ידי חובה, למרות שלא ענית אמן. אבל ענה ולא שמע, לא יצא ידי חובתו, מפני שאין כאן שומע כעונה, כי לא שמעת, למרות שענית אמן. רב בשם אבא ברכנה ועידה אמר לאש שאומרים שאבא ברכנה אמר זאת בשם רב, מדובר כאן והוא שענה ראשי פרקים. כאשר הברייתא אומרת שמע ולא ענה, יצא ידי חובה, הכוונה שהוא יצא, למרות שהוא לא אמר את כל הלל מה קורה, אבל עדיין הוא צריך לענות בראשי פרקים של ההלל, כפי שנוסח חלק מהתימנים היום, שבהלל, כאשר כל הציבור קורא את ההלל, הרי שיש חזן שמוציא ידי חובה, ועונים ראשי פרקים. אבל אם הוא שמע את הקריאה בלבד, ולא ענה בראשי הפרקים, הרי שלפי הירושלמי כאן, הוא לא יצא ידי חובה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רק נעיר ונאמר, שהראשונים בסוכה נחלקו, בפירוש דברי רב שמביא שם בבבלי בדף למדחת שענה ראשי פרקים. רשי והרמב"ם מבארים שעניית ראשי פרקים אינה אלא פעם אחת בראש כל פרק בפרק. לאחר שהקורא קרא את הפסוק הראשון של הפרק, חוזר השומע וקורא את אותו פסוק. אחר כך בסיומו של כל פסוק ופסוק, אנו השומעים הללויה. אבל התוספות שם מבארים שעניית ראשי הפרקים הכוונה שעל כל פסוק ופסוק, יענו השומעים בראשי הפרקים, כלומר בפסוק הראשון שבראש הפרק. ממשיכה הגמרא ומביאה רבי זעירא בא יסתפק, היי אינין ראשי הפרקים, מה הם ראשי הפרקים? ומשיב רבי זעירא, כגון הפסוקים הללויה הללו עבדי השם, הללו את שם השם, זה הפסוק הראשון של הפרק הראשון בהלל, שאז החזן קורא והשומע עונה הללויה. באון קומה רבי חייא בר אבא, מביא כאן הירושלמי שאלה, ששאלו תלמידיו את רבי חייא בר אבא, מניין שאם שמע ולא ענה, יצא ידי חובה. כלומר, מניין לך לפרש בברייתא, שאם הוא שמע את ההלל ולא ענה כלום, אפילו בראשי הפרקים הוא יצא ידי חובה. הרי לכאורה יש כאן מחלוקת בביאור הברייתא. רבי חייא בר אבא חולק על רב, ומסביר שהוא יצא ידי חובה, גם אם הוא לא ענה כלום. אם כן, שאלו תלמידיו, מדוע אתה חולק על רב? מה המקור לדבריך? אמר, מנמה דענן, ממה שאני רואה, ממה שענן חמי אנחנו רואים, רבנן רב רוויה, את הרבנים הגדולים, אבדין כן, נוסעים כן, אינון קיימין בציבור, הם עומדים בציבור בעלל, דאילן אמרין דן, שעללו היו אומרים ברוך הבא, ואילן אמרין ואחרים היו עונים בשם השם. כלומר, מנהגם היה, שהיו אומרים ברוך הבא, והיו ממשיכים את המשך הפסוק, ואילן ואילן יוצאים ידי חובתן, ואלו ואלו גם אלו שאמרו ברוך הבא, ואף אלו שענו בשם השם, יצאו ידי חובה. משמע שאפשר לצאת ידי חובת ההלל בשמיעה, גם ללא ענייה, שגם אם הוא לא ענה בראשי פרקים, יוצא ידי חובתו בשמיעה בלבד. אז כאן אנחנו רואים שגם אם לא עונים, יוצאים ידי חובה. תנא רבי הושעיה, עונה הוא אדם אמן אפילו לא אכל, ואינו אומר ברוך שאכלנו משלו. כלומר, אנחנו ראינו במשנה, שעונים אמן אחר ישראל, גם אם לא שמעת את כל הברכה. וזהו דווקא במי שלא אכל ולא חייב בברכה, כפי שביאנו. כי אם הוא היה חייב בברכה, הרי שהוא היה צריך לשמוע את כל הברכה. מתי אתה יכול לומר שהוא עונה אמן גם אם הוא לא שמע את כל הברכה? דווקא שהוא לא חייב בברכה, ואז כל השאלה שלו זה האם לענות אמן או לא, והתשובה שהוא יכול לענות אמן. על כך מביא רבי הושעיה, שאדם עונה אמן גם אם הוא לא אכל, ואינו אומר ברוך שאכלנו משלו. כלומר, אם הוא שומע את ברכת הזימון, הוא לא עונה עמהם ברוך שאכלנו משלו, אלא אם כן אכל עמהם, ומכיוון שכאן הוא לא אכל עמהם, הרי שהוא לא עונה. ובמקום ברוך שאכלנו משלו מה הוא צריך לענות, ברוך הוא מבורך שמו תמיד, לעולם ועד. תני מביא הירושה מברית, אין עונין אמן יתומה, ולא אמן כתופה, ולא אמן חטופה. מה ההבדל בין אמן יתומה, לאמן כתופה, ואמן חטופה? אנחנו מיד, הירושלמי, ירחיב את הדיבור על זה. בן הזה אומר, עונה אמן יתומה, חלילה יהיו בניו יתומים. אדם שעונה אמן חטופה, התחטפו שנותיו. אדם שעונה אמן ארוכה, מעריכים לו ימיו ושנותיו בטובה. וביור הדברים, אמן יתומה, אמן כתופה ואמן חטופה. אמן יתומה, אמר רבונה מדובר כאן, דן דחייב למברכה, אדם שחייב לברך, והוא ענה ולא ידע למה הוא ענה, הוא עונה אמן, והוא לא יודע על מה הוא עונה, כלומר הוא לא שמע את הברכה מפי המברך, זהו בגדר אמן יתומה. ומהו אמן כתופה, ומהו אמן חטופה? אמן כתופה זה שהוא חילק את האמן לשני חלקים, אמר אמן, ויש המבארים שמבליע את הנון, כך מביא הביאור הלכה בסימן קוף כף דלת, ואינה מוציאה בפי באופן שהיא ניכרת. ומהו אמן חטופה? זה שעונה אמן בחטף, לפני שהמברך סיים את הברכה, ויש המבארים שקורא את האלף בחטף, ולא בקמץ. המשכה הגמרא ומביאה את תנא גוי שבירך את השם, כלומר גוי שאמר ברכה, למרות שהישראל לא שמע ממנו את כל הברכה, עונין אחריו אמן, ואין נחשוש שם הברך לעבודה זרה, כי רק בקוטן אנחנו חוששים, ואילו גוי כאשר הוא מזכיר את שם השם, הרי שבדרך כלל הוא לא מתכוון לשם עבודה זרה, ואין לחשוש לכך. אמר רבי תנחומה, אם ברכה גוי, ענה אחריו אמן על ברכתו. כאן מדובר בגוי שמברך את השם, כאן מדובר בגוי שמברך את ישראל בשם השם, ולא בגוי שמברך את השם. דכתיב ברוך תהיה מכל העמים, אנחנו רואים שיש מושג כזה, שהיהודי זקוק ומקבל את ברכתו של הגוי. וירושלמי מעשה גוי אחד פגע את רבי ישמעאל וברכו. אמר לכבר מילתא חמירא, הדברים כבר אמורים. כלומר, אלו הרואים, הבינו את כוונתו של רבי ישמעאל שהוא לא זקוק לברכת הגוי, מכיוון שכבר ניתנה הברכה על ידי השם. פגש גוי אחר את רבי ישמעאל וכללו. אמר לרבי ישמעאל, אף כאן כבר מילתה חמירה. אמר לו תלמידיו, רבי, גוי מברך אותך, אתה אומר לכוח. גוי מקלל אותך, אתה אומר לאותו דבר. כמה דאמרת לעדן, אמרת לעדן? אמר לו, כן כתיב, עורריך ארור, ומברכך ברוך. רואים שכבר הפסוק מדבר על זה, שיהיה גוי שיקלל אותך, ויהיה גוי שיברך אותך, אבל הדברים כבר אמורים, והם אינם מחדשים מאומה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי, דף סמך א'.
הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל